אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', מאמר מי שחיזק ליבו בעמוד 121, זה נמצא אצלנו בחוברת פסח בעמוד 130. אתה לשאול שאלות באתר קבלה לעם קאבס.co.il, שאלות נבחרות, אנחנו נשאל במהלך השיעור. מאמר מי שחיזק ליבו בעמוד 130 בחוברת פסח. בזוהר בשלח כתוב שם וזה לשונו. ואמר רבי יצחק, לא מצינו מי שחיזק את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעו. אמר רבי יוסי, הרי סיחון ואוג חיזקו גם כן את ליבם. אמר לו, אינו כן, הם חיזקו את ליבם כנגד ישראל, אבל כנגד הקדוש ברוך הוא לא חיזקו את ליבם, כמו שחיזק פרעו את רוחו כנגדו, שהיה רואה גבורותיו ולא היה שווא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו ההבדל שהם לא חיזקו את ליבם לפני הקדוש ברוך הוא, או שחיזקו את ליבם נגד ישראל. הלא כל השנאה שיש לגויים נגד עם ישראל הוא רק מטעם שהם עם של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו חז"ל. מהי הר סיני? שירדה שנאה לעקום. ולגופו של עניין, היינו בקשר לשנאת ישראל, הנה פרעה היה שונא את עם ישראל ורצה לשעבד אותם. ומשה בא בשליחות הקדוש ברוך הוא, אז לא רצה לשמוע, ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו.
למה פרעה לא רצה לשמוע שהבורא הוא כוח עליון ממנו? נו, מהר. נו, מהר.
לאפשר לאדם להתעלות מעל הפרעה.
איך אפשר להתעלות מעל הפרעה אם הפרעה אומר שהוא יותר גדול? במה זה מאפשר להתעלות? ההפך? כן?
מאבד שליטה.
פרעה מאבד שליטה. לא, ההפך. הוא אומר, אני שולט. לא, אני מצפצף על כולכם.
מה השאלה הייתה? סליחה. למה?
למה? פרעה לא שומע שהבורא יותר חזק ממנו. נו. קח את המיקרופון קרואטי ותגיד מה שצריך.
שיוכל להגיע ליותר דבקות בבורא.
למה? איך זה עובד?
פה קטן תקרא.
לא, שאלה, תשובה נכונה, אבל איך זה עובד? נו, תעזרו לו. איך זה עובד? נו?
ככל שאני מרגיש שאני, שיש איזה משהו שמפריע לי להגיע לבורא, אני צריך לייחץ את זה ליותר... אין לי את המילים, אני מצטער.
נו, תעזור לו. תן מיקרופון אחורה. נו, נו.
בכל זמן שהרצון לקבל לעצמו מתחזק, אז הוא שולט והוא המלך, ואז מתחילה העבודה שאנחנו צריכים לגשר על הפער שנוצר.
נו, אז מתחזק. בסדר, נו. אז אני רואה שהאגו שלי מתחזק. מה הלאה?
אני רואה רק אותו, אני לא רואה את הבורא.
נו, ומה קורה לך אם אתה רואה רק אותו?
וזה שלב של כאילו כמו עיבוד הכרה, ואני המלך, אני הכל. נו. ואז לאט...
אז אתה המלך, בסדר, אז אני מזדהה עם האגו שלי ואני שולט. זהו. מה פתאום שאני מקבל איזו שליטה אחרת? נו, תעזיר מיקרופון.
תלמיד מישראל אומר, הוא חייב להתקיים, כי אם הבורא גדול, אז הוא לא קיים בעצמו.
תשובה חלקית. נותן שוב לאחורה.
כי אני מגיע לייאוש מכוחות העצמי, ואז אני מגיע לדרישה.
איזה ייאוש? מי אני? מדברים על האגו, שהוא מצפצף על כולם, ובסדר גמור. נו, שכמה שאני יותר לומד, כמה שאני יותר עובד עם החברים, בקבוצה, בכל מיני מקומות וכו', האגו שלי מתחזק ברוך השם, ונעשה עוד יותר גדול, ואני כבר מבין חוכמת הקבלה קצת, ועוד כל מיני דברים, אני הולך לרכוש כל העולם, אני יודע איך אני שולט בכל העולם, אני מבין הכל, מרגיש הכל, רע לי, טוב לי מאוד, מה רע בזה? הפרו אומר, כולי שלי, בסדר, אתה לומד, אני לומד חוכמת הקבלה, האגו שלי גודל, אני רוצה לדעת את הרוחניות, כמה שמלאכים בשמיים, איזה ספירות, עולמות, פרצופים, אני מתעשר מזה. כן? אני גם כן יודע לעשות פעולות, להשפיע, ומזה אני נהנה. כן? עם החברים, עם כולם, חיים שלי נעשים יותר רגועים, שקטים, לא אכפת לי כל הפרצופים האלה שמסתובבים ברחוב, את כל מה שקורה שם בבורסה, בבנקים, לא אכפת לי, אני כבר טוב לי. עולם הזה, עולם הבא, אני הולך להרוויח בגדול. הפרעה מאוד מתעשר מבני ישראל שבמצרים. כדאי לו, כדאי לו מאוד. נו. עוד. נו, מה אומרים מחול?
לא מחול, יוסף מירושלים, מקבוצת ירושלים אומר.
יוסף.
שככה יהיה גילוי של כל הכלים. חברים מקבוצת חולון וראשון, שיושבים יחד, אומרים שככל שהפרעה גדל, יש כוח גדול יותר לתקן כדי להפוך אותו בעל מנת להשפיע. וגם אילאי מישראל אומר שככל שגודל ההתנגדות, ככה בורא יכול להראות את הגודל שלו.
זה הכל נכון. נו, נגיד, בסדר. זה בסך הכל, הפרו חייב להתנגד לבורא, כדי שיגדל הוא יותר, והבורא יותר, והוא יותר, והבורא יותר, ובסופו של דבר הוא ינצח. כן? אם הוא מנצח בורא קטן, אז הוא גם כן בהתאם לזה קצת יותר מהקטן. אם הוא יגדל והבורא יגדל, ושניהם ככה יגדלו זה, ואחר כך הוא ינצח את הבורא, אז באמת הוא הגדול. ובאמת אנחנו ככה מגיעים למצב שאנחנו מגלים הרצון לקבל כלב האבן, זה כבר באמת הוא גדול. הפרו. נו, ונמשיך קצת.
אנחנו ממשיכים ב-131 תורה א', בשורה אשר ישמע בקולו. וסיחון ואוג, גם להם היה שנאת ישראל. ומהי ההבדל לגבי ישראל? הסיבה, משום מה שונאים את ישראל, טוב מטעם התחזקו את ליבם, סיחון ואוג, שעם ישראל לא חשוב, לכן שונאים אותם. או, מטעם שהתחזקו את ליבם נגד השם, שהשם לא חשוב בעיניו, לכן יש לו שנאה לעם ישראל. אם כן, מהו ההבדל לגבי ישראל? ויש לפרש המאמר של הזוהר על דרך העבודה. אנו צריכים לדעת שיש שני מפרים שעומדים נגד האדם ולא נותנים לעבור את המחסום להגיע לאהבת השם, היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו, ואינו מסוגל לעשות שום דבר בלי כדאיות. היינו, שהאדם יכול לוותר על קבלה עצמית, בכדי להשפיע משהו למישהו, אם זה נותן לו סיפוק נפשי. אז הוא יכול לוותר על קבלה עצמית. לדוגמה, האדם מסוגל לעבוד בשביל אדם חשוב. אם נגיד, כשבא אדמור מלובביץ' לשדה תעופה עם מזוודה, ונתן לאחד מהחסידים שלו, והוא נותן לו שכר טרחה $100. בטח שהחסיד לא רוצה לקבל שכר טרחה מן הרבי, והוא מחזיר לו. אז הרבי שואל אותו, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אם זה פחות מדי, שילמתי לך עבור הטרחה. הלא סבל פשוט, אם הייתי נותן לו $10, בטח שהיה שבע רצון. אם כן, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אז החסיד השיב לו, זה שיש לי זכייה לשמש את הרבי שווה יותר מכל הון דאלמה שהרבי ייתן לי. רואים אנו שבעבור...
מה בעצם הוא מרוויח החסיד הזה? מה מרוויח האגו של החסיד מזה שבחידם הוא סוחב מזוודה? מאיפה הוא מקבל חומר דלק? באיזה גובה הוא צריך לקבל חומר דלק? כן? מה הרווח שלו? שבלי זה המכונה הזאת שנקראת גוף האדם לא זזה. נו? כן, דני.
מילוי בכבוד.
כבוד. זאת אומרת, החסיד משרת מישהו ומקבל בזה כבוד. למה?
קשר למישהו שהוא רואה אותו כגדול, כמפורסם, שהוא יוכל לספר לכולם איך הוא היה איתו, עזר לו.
זאת אומרת, יש כאן גוף אחד, כן? שנקרא רב. גוף שני, אני רושם אותם ככה, כן? שנקרא תלמיד. שנקרא חסיד, גוף רביעי שנקרא קבוצה, או עוד גוף שנקרא קהל, כן? נגיד קהל, כן? אז אם זה חסיד כלפי לא כלפי הרב, סליחה, חסיד זה צריך להיות אדמור, או נכתוב עוד אדמור, כן, או רבי, כן, ככה. נעשה ככה. אז אם זה חסיד כלפי האדמור, מאיפה הוא לוקח חומר דלק? אתה אומר כבוד, כן? מאיפה יש לו לחסיד כבוד? שכבוד זה חומר דלק. חומר דלק. מאיפה יש לו כבוד?
מהאנשים שהוא יכול לספר להם איך שהוא שירת את האדמור שלו.
זאת אומרת, החסיד הזה הוא חייב שיהיה קהל. כן?
כן.
זהו. אז קהל נותן לו כבוד אם הוא משרת את הרבי. זאת אומרת, האדמור. זאת אומרת, האדמור זה אמצעי כדי לקבל מהקהל כבוד לאדם. כן? כך הוא מסדר את החיים שלו. הוא צריך קהל, הוא צריך אדמור, ואז הוא מקבל כבוד. מרגיש את עצמו שהוא ממלא את עצמו. כן? זהו. עכשיו, ואז כמה שקהל יותר גדול, ומספר לאדמור, מרזיק את האדמור שהוא יותר גדול, החסיד מסוגל ליהנות יותר. ובהתאם לזה, כל העבודה שלו, כן, מעמד שהוא עושה. כן? הגיעה, נגיד. הגיעה, כן? ההגיעה שלו. היא בעצם לא הגיעה, אלא היא שכר. בעצמה הוא מרגיש כמה שמתייגע, הוא יותר נהנה. יפה מאוד. זה אם אנחנו עובדים מאדם שהוא עובד מהרצון לקבל. ככה זה, מהרצון לקבל. אם אדם עובד מהרצון להשפיע, נגיד שזה תלמיד, אולי יש כאן מישהו כזה, לא יודע, אבל נגיד, כן? מהרצון להשפיע. זהו. אז איך הוא צריך להתייחס? כבר אין לו אדמור, מהרצון להשפיע זה נקרא רב. והוא הולך כאילו משפיע לרב. אין? מאיפה יש לו חומר דלק? כבוד? או לא? מה החומר דלק שלו? גדלות של הרב. מאיפה יש לו גדלות של הרב? גדלות הרב. כן, זה החומר דלק. חומר דלק. כן. שזה הוא מקבל מהקבוצה. כן. מה לא רק?
גם הלימוד וגם מהרב.
זאת אומרת שהרב מלמד אותו, הכוונה, או מה?
גם שהרב מכוון אותו לתכונת ההשפעה, וגם מהלימוד, שגם משם הוא מקבל חשיבות וגדלות.
לא בסדר.
וגם הקבוצה, מהסביבה.
כן, זה מהסביבה. בסדר. טוב. ומה השכר, אם כך?
מה יגיע?
השכר זה ללמוד לעבוד בלי לקבל שכר. השפעה.
מי ייתן לו חומר דלק שיתייגע לקבל כזה שכר? כן? איזה כלים חדשים כאן?
לא כלפי...
זה כבר לא נבחן כלפי הרצון לקבל, אלא כלפי העבודה המשותפת שלנו שאנחנו עושים, כלפי האמצעים, כלפי הסביבה, כלפי חיבור.
זאת אומרת, להשפיע לערב, הוא כבר צריך לרצון להשפיע.
ודאי, אחר כך...
אחרת לא מסוגל להשפיע לו. זאת אומרת, או שהוא מתייחס עליו כמו לאדמור, בתור חסיד, כן? אבל ברגע שהוא עובר להיות כרגיל, או תלמיד כמו בבית ספר, או חסיד, לא חשוב איך, שמשתמש ברצון לקבל, אבל ברגע שמתחיל לגדול אצלו כבר רצון להשפיע, נקודה מתחילה להתעורר, אז הוא לגמרי מאבד את היכולת לכבד את הרב, כן, כבר יחסים שלו בין, כמו תלמיד ורב, הוא לא מסוגל, הוא צריך לקבל הכרת הגדלות מהסביבה. כן? מה נותן לו? לחסיד זה נותן מילוי, שהוא מטפל באדמור. מה נותן לתלמיד לשרת את הרב? איזה מילוי יש לו בזה? איזה חשיבות יש לו בזה? נו בסדר, נגיד שהחברה נותנת חשיבות, גם כן לא איי-איי-איי. זה לא כמו שבחסידות, ברור. אבל מה הוא מרוויח? נו, תן לך שלך.
ביטול, יכולת ללכת מעל האגו.
לא שומע.
ביטול, יכולת ללכת מעל האגו.
מה הוא מרוויח? זה לא, אני לא רואה בזה רווח. מה מרוויח תלמיד שמנקודה שבלב, מרצון להשפיע, מתחיל להתבטל כלפי הרב. זאת נקודה שהיא לא כל כך פשוטה. נו.
המאור המחזיר למוטב, האור מקיף פועל עליו ונותן לו חשיבות של להשפיע נחת רוח יותר מכל דבר אחר.
אתה?
מפרמט אותו הרב בזה.
יותר נכון, כן. נו. תן מאחורה.
קשר למערכת עליונה, לבורא.
קשר לבורא, גם נכון. נו. זאת אומרת, במידה שיש לו קבוצה, לימוד, מה שהוא מקבל מהם התרשמות, יכול לבטל את עצמו כלפי הרב, והרב מכניס אותו בתוך המערכת, כן? נדבק ליחב דליון. ואז מתחיל לקבל צורה של התבנית הזאת הרוחנית. עד כמה שמסוגל להכניס את עצמו בתבנית הזאת, אז זהו חייב. התבנית היא תבנית. עד כמה שהוא מכניס את עצמו, זה כמו פלסטילינה, נגיד, בצק, שחייב להכניס אותה לאיזו צורה. ואז מקבל, זה לא פשוט, זה מאוד לא נעים, יכול להיות, כן? ואז מקבל צורה, עד שיגמור את הצורה השלמה, שיוכל להתקיים במשהו בפני עצמו. בסדר. אז בעצם ככה, נמשיך לקרוא.
רואים אנו שבעבור אדם חשוב, האדם מסוגל לעבוד בלי שום תמורה. ומשום זה, כשבא האדם לעסוק בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, בטח שהאדם יכול לוותר על אהבה עצמית לטובת הבורא. מה עושה אז המפריע לעבודת השם? שאדם לא יוכל ללכת בדרך השם, הוא עושה אז פעולה אחת, היינו, שלא נותן לאדם לצייר את גדלות וחשיבות השם. נמצא שכל החוזק שיש להסית רחרה הוא נגד השם, והוא אומר לו, אני יודע שאתה בעל כוח גדול, היינו שאתה יכול להתגבר על התאוות שלך, לא כמו אנשים חלושי אופי רכי הלב, אלא אתה אמיץ שבגיבורים. אלא כל מה שאתה לא הולך בדרך האמת הוא, משום שלא כל כך חשוב את המטרה, שאתה צריך לבטל את עצמך בשביל זה. ועם כוח זה, הוא מפריע לו להגיע למטרה.
זאת אומרת, ההבדל בין חשיבות החסיד כלפי הרבי, וחשיבות התלמיד כלפי הרב, או כלפי מורה. כן? החשיבות היא שכאן ביחס בין תלמיד לרב, חייבת להיות כאן גדלות הבורא. גדלות הבורא. אחרת אין שום צורך לבטל את עצמו כלפי המורה. כי כל הזמן, עכשיו, למה? או, אני אשאל, יש מה להגיד. למה? למה אני צריך גדלות הבורא? שיהיה לפניי, שאני אדרוש גדלות הבורא, מפני שאפילו למורה אני לא יכול להתייחס בצורה נכונה. נו. נותן לו, תן לו, בוא נראה. נו, נו.
כי הבורא ברא אותי עם הרצון לקבל, אני מקולקל.
נו, אז מה? ודאי. גם חשיד הוא מקולקל.
אבל אני, יש לי את הרב, שהוא מלמד אותי שאני צריך להגיע להפכיות, להשתוות הצורה.
נו, ו?
אז על ידי הדביקות בו, אני, כמו שאמרת, יש את הפלסטלינה שאני מתאמץ, 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 עד שאני מגיע להשתוות
הזאת. למה אני צריך גדלות הבורא? כן, דני.
עכשיו, לחסיד יש שכר מיידי, ולתלמיד עם הרב, זה הוא עובד על מטרת הבריאה, אז הוא צריך משהו שיחזיק אותו בדרך.
יופי, זה כבר נכון. זאת אומרת, זה הגיע כאן השכר בעניין יחסית, ואצלנו, למה אצלנו הגיע אלו שכר?
זה בכלי קבלה.
כאילו זה כל כך מכובד, כל כך יפה, כתוב גם כן בהרבה מקומות, ש... אני נותן נגיעה ומקבל אחר כך תמורה, כן? זה העובד על מנת לקבל פרס, והעובד לא על מנת לקבל פרס, אצלו זה הנגיעה בעצמה היא השכר.
ופה זה נגד הטבע, זה בדיוק מה שקראנו בתחילת המאמר. Mm-hmm. זה נגד הטבע הנוכחי שלי, בגלל זה אני חייב גדלות הבורא בשביל שאני אוכל להמשיך להתגבר עליו.
חנוך, נו.
אמרת שתלמיד זה בא מתוך רצון להשפיע, ואין רצון להשפיע ללא גדלות בורא.
נכון, ובכל זאת, כן.
ג'ון משיקגו אומר שללא גדלות הבורא שבה זכיתי, אי אפשר להרגיש את הרב כאמצעי הדרוש להגיע לזה.
יותר נכון. שאלות יפות, תשובות יפות. בסדר. זאת אומרת, בלי גדלות הבורא, אני לא מרגיש את המורה שלי יותר גדול מכל אדם שבעולם. כי האגו שלי כל הזמן גודל. האגו שלי כל הזמן, לחסית הוא לא נמצא בהתגדלות האגו. אין לו האגו בעצמו. האגו שלו זה אגו הגשמי. והבהמה שלו היא לא גודלת. אין? אבל התלמיד שנמצא מול המורה, זאת אומרת בחומת הקבלה, אצלו האגו כל הזמן גודל, ובו הוא כל הזמן מבטל את הרב שלו, מורה שלו, ולכן אין לו ברירה, הוא חייב לגלות את הבורא, הוא חייב לגלות גדלות הבורא, חשיבות הבורא, חשיבות המטרה. שהיא לא עכשיו מושגת אלה לעתיד, כדי שיהיה לו אפשרות להשפיע למורה. והשפעה למורה ישמש לו אז חומר דלק כדי להמשיך. תראו עד כמה שהסיבוב כאן הוא סיבוב שמגיע מהשטח של התן וכך ברמה של הרצון, לרמה של הכוונה. צריכים עוד לדבר על זה, עוד לא, דבר הזה עוד לא מובן, אני עוד לא נמצא בהרגשה. כן, חנוך.
הנושא הזה של תלמיד בא רק מרצון להשפיע. זאת אומרת שעד שאני לא בהשפעה, אני בעצם לא תלמיד.
נכון.
אני חסיד. במקרה הטוב.
אתה נמצא ב... קוראים לזה הטרום חובה או משהו.
יופי, איך אני עולה כיתה?
מתקבלים לכיתה הרוחנית אלו שמוכנים ללכת על מסירות נפש כלפי המורה וכלפי הבורא וכלפי הקבוצה. זאת אומרת, שלהם תמיד יהיה חשוב מה שנמצא מחוץ לרצון לקבל שלהם. במילים אחרות. כן.
אבל גם לחסידים יש מסירות נפש כלפי האדמור שלהם.
ודאי.
נו, אז מה מבדיל את זה?
מבדיל השכר והמטרה. השכר מושג במקום, זה מסירות נפש גדולה מאוד, רק ארצית. כי מושגת במקום, נתמכת על ידי הקהל, לקבל עולם הזה ועולם הבא, באמונה שמקבל אותה מהסביבה, מה שאם כן כאן, אתה מקבל מהסביבה רק את ההכוונה, אבל היישום יכול להיות רק על ידי קבלת המאור המחזיר למוטף. אתה לא תראה אף פעם חשיבות במורה, אף פעם חשיבות במורה. כמה שאתה ספר לכולם, זה הכל שקר. להם אתה יכול לספר, לי לא. אין חשיבות במורה, אלא אם כן מקבל את החשיבות הזאת מלמעלה. החשיבות למורה היא תלויה בחשיבות בבורא ובקשר עמו.
ומה שאני מקבל מהקבוצה, מה זה? שמדברים כל הזמן על גדלות הרב. מה זה?
זה כדי לגשת לעניין ולגלות שאין לך שום דבר בגדלות הרב. כלום. ואם יש, אז אתה חסיד.
זאת אומרת שאני בעצם צריך לגלות שהרב לא גדול בעיניי בשביל שהוא יתחיל להיות גדול בעיניי.
לא, אתה צריך לגלות שהוא גדול מכולם. גדול, אתה יודע, כמו שילדים. אבל מתוך זה אתה מגלה שזה כך רק אומרים.
אפשר חדה טיפה את הנקודה הזו?
נו מה?
גדול מכולם, אני בטוח, בוא נגיד שאני לא, אבל אני בטוח שיש פה הרבה מאוד אנשים,
כן.
כאן ובכלי העולמי בכלל, שרואים בך את האדם החשוב ביותר בחייהם.
במה זה מחייב אותם כלפי האגו שלהם? אם כך תענה לי.
מה זה מחייב אותם?
כן. האיינשטיין הוא גדול. שם מי עוד גדול שם? לא יודע, ביבי הוא גדול.
הם מנסים לבצע כל מה שאתה אומר. הם נוסעים, יישאו שעות בשביל לראות אותך חצי שעה.
זה
חסידים. מבחינתם אתה
חסידים עושים את זה, לא בעיה.
נכון, אז אני מנסה להבין פה את ההבדל.
הבדל במטרה. כדי לגלות את הבורא מעל האגו שלהם, מעל הרצון לקבל, זה מה שהם עושים, זאת אומרת, הגיעה הזאת כדי לרכוש כלים דהשפעה, או הגיעה הזאת כדי למלות כלים דקבלה. נו? אני לא רוצה להגיד משהו, חס ושלום, להפחית את העבודה של אישה, אבל לנשים ככה יש יותר כאילו נטייה כזאת, לבוא, לראות, לשמוע, להיות ליד, ככה להסתכל, זה ככה הטבע של הנוקבה, כי זה באמת פסיבית, כן? נחלש כוח כנקיבה, כן? ולכן העבודה יותר פסיבית, אז זה יותר מתאים נגיד לקלישה, אפשר ככה לראות, יכולות לבוא מרחוק, מאוסטרליה לישראל לכנס של חצי יום. באמת נכון, עבודה גדולה, הגיעה גדולה, אבל היחס הזה כלפי אישה דרך אגב, זה נקרא קבלה, זה נקרא רוחניות, וכלפי גבר לא מספיק. ככה זה. כן, רמי.
כשמתעוררת באדם נקודה שבלב, משתנה לו הכיוון, הוא מבין איכשהו שברצון לקבל, לא משנה, הוא לא יוכל ליהנות כמו בעבר. הרצון לקבל נהנה לא ממה שיש לו, אלא ממה שהוא מצפה לקבל, והוא מבין שהוא לא יקבל משם תענוג. עכשיו, אם הנקודה שבלב מכוונת אותו לשינוי ולא למילוי, ושינוי זה אומר להיות משהו אחר, כמו נגיד, אנחנו קוראים לזה בורא או השפעה, ואז הוא מסתכל בדרך מה אני צריך לעשות כדי להשיג את המילוי החדש הזה. אז יש רב, קבוצה, ספרים, הם נתפסים כאמצעים, ולא מטרה.
איפה ראית כזה דבר? אדוני, איפה ראית שאדם משתוקק לשינויים? אם אתה משתוקק לחברה, לרב, ללימוד, לספרים, למה, אתה משתוקק למעלות את עצמך. איפה אתה ראית שמשתוקקים לשינויים, לתיקונים הפנימיים? זה רק לפעמים מתוך שבירת הלב החזקה, אתה יכול איכשהו להוציא מעצמך, נו מה לעשות, אני חייב להשתנות. אבל זה המצבים של השבריר שנייה בכל החיים. ואתה אומר שלא, אני ניגש לקבוצה ולספרים ולרב ולכולם כדי לתקן את עצמי. ככה. אני לא רואה את הדברים האלה כל כך...
זה בטוח מגיע מתוך ייאוש ושבר גדול. מדי פעם אפילו מנסים למצוא עוד איזה טעם ברצון לקבל, ועוד פעם מקבלים מכה בראש. אני רוצה לשאול על נקודה מסוימת. אם אני שם את השינוי באותם שניות של חסד, שמשתוקק באמת לבורא, להשפעה, אני תופס את המושג רב, ספרים, קבוצה, חבר, בתור אמצעי ולא בתור המטרה. ובשכל הישן שלי, אמצעי זה לא משהו כזה גדול. אמצעי זה משהו שאני צריך לקחת ממנו משהו בשביל ללכת הלאה.
זה בעולם שלנו, מפני שיש לך הגיעה, ואחרי הגיעה, שכר. ברוחניות הגיעה היא השכר, והעבודה, ותגמול, ותשלום, והכל, הכל, הכל יחד. ולכן, האמצעי חשוב כמטרה. כי האמצעי הוא עצמו הופך להיות המטרה, כי אתה נמצא בעולם אינסוף, ומגלה אותו, מגלה ומגלה, מגלה, עד שכולו מגלה, שאתה מסתכל עליו שהוא מגולה, הכל, הכל היה גם קודם, והכל עכשיו נמצא בדרגת האינסוף, זאת אומרת, כולם, כל ה, איך להגיד, כל החפצים, כל המרכיבים, כל מה שקורה, כל מה שהיה וישנו, הכל נמצא בדרגת האינסוף, זאת אומרת, בחשיבות, ב-100%, החשיבות.
אני רוצה...
אין, ואין שזה היה אמצעי, וזה תוצאה, וכו' וכו', זה הכל, הכל מתחבר, כל הזמנים, כל המקרים, הכל מתחבר יחד. איך אומר ש... לוקח אותו לעבר, וכאן היינו יושבים, וכאן היינו צוחקים, ושם היינו כאילו משהו, כן? אתה זוכר? כן, זאת אומרת, זה הכל מגיע לאותה נקודת החיבור, איכות זיווק השלם.
אני רוצה לשאול על האמצעים. אני רואה מניסיוני שיש תקופות ככה, שנגיד פעם אחת האמצעי של הלימוד הוא חשוב בעיניי, מנסה לקרוא וללמוד הרבה, פעם אחת רב חשוב, מנסה לדקדק בלקיים עצות, פעם אחת החברים, לא רואה כלום, רק החברים ורק... איך מוצאים איזון נכון? כי אפשר להתבלבל, כי נטייה למשל לכיוון של רב, בלי חברים, בלי לימוד, זה קרוב יותר לחסידות שחנוך שאל עליו.
לכן כותב שם רבש, באיגרת, איך קוראים? יוד זין? ישראל לא תקוד שבריחו. באיגרת יוד זין, שצריכים להשתוקק לדעת סיביה דמרי איך לעבוד לי. מה זאת אומרת? לדעת איך לעבוד. הוא אומר שם, חוט שמכניסים אותו לתוך החור של מחט, ככה זה צריך לעשות. זאת אומרת, כל פעם אני צריך לדאוג איך אני מוצא את האפשרות הזאת להכניס את עצמי בתוך ההגיעה הנכונה לקראת המטרה הנכונה. זה בעצם להשתוקק לזה, להשתוקק לעבודה. זה נקרא כחודו של מחט כאן, לחוט לתפירה להכניס. אז לזה אני מצפה. איך אני יכול לעשות, אתה יודע, כמו שהחיית, עוד צד אחד נכון כדי לתפור את הדברים, ועוד צד אחד, ועוד צד אחד, כך אני רק משתוקק. איך לעשות מה שקונקרטית נמצא לפני בצורה הנכונה. כי אנחנו לא שמתפזרים. הפיזור שלנו הוא לא בשטח. הפיזור שלנו הוא ברמה אחרת שלה להתייחס. במקום כוונות עושים מעשים, במקום כתלמיד לרב מתייחסים כחסיד לאדמור, וכן הלאה. אז מה שאני מבקש, תן לי מקום הנכון, ותעמיד אותי לפני פעולה נכונה, ותבצע בי את הפעולה הזאת גם כן. עד הסוף, תעשה כבר וזה. זאת בקשה באמת נכונה. זהו, אבל לבקש, זאת העבודה. זה שאומרים על העבודה הגדולה, זה להגיע לבקשה הזאת. זה נקרא להיות באמת עבד בידי השם. כן. זהו. כסוס, תחת רוחבו. ניתן כמה דקות לחברנו גליזרין.
כן, יש כמה שאלות מנשים. כאשר פרו לוקח שליטה ומחביט, אז איך לא להזיק לאחרים במצב כזה?
שוב?
כאשר פרו מנצח בתוך האדם, איך כן. במצב כזה לא להזיק לאחרים?
אפילו שאדם מזיק לאחרים. זה כי הוא לא יכול לשלוט על עצמו. זו שאלה לא רלוונטית. אם אני נמצא במצב ששולט ברצון לקבל, אני נמצא במצב שלא אכפת לי כלום, אני יכול להתפרץ בקבוצה, אני יכול לעשות שטויות. במצבים כאלו סולחים לאדם וזהו. כל הפוסל במימו פוסל, בסדר. הוא לא יכול אחרת. הוא לא אחראי. השאלה לא רלוונטית, אני לא נמצא בהכרה עצמית. כי עכשיו האגו שולט בי וזהו. במצב כזה, בסדר, שיתפרץ קצת. אנחנו מבינים שזה יכול להיות. כן.
היום...
לא, אני מסביר את זה לכל הקבוצות. שבאמת כך, אם בן אדם באמת עובד על עצמו ונמצא בירידה, ומתוך הירידה קוראים לו כאלו דברים, אנחנו מבינים אותו שזה לגיטימי. אלו המצבים שאנחנו עוברים. כן.
היום היה מורגש איזושהי כבידות שם מאחור, אפילו קיבלתי שאלה כזאת.
מאחור דווקא.
כן, רב.
נשים נכנסו לירידה. כן, נו.
אפילו שאלה, רב, למה כל כך קשה פתאום היום בזמן השיעור, כאילו שהגוף נעשה כבד וכו'?
זה טוב מאוד. זה טוב מאוד, דווקא כמו שבעל הסולם אומר, שמח אני ברשעים שמתגלים. זאת אומרת, מצד אחד מרגישים כבדות, ומרגישים זלזול. ועייפות, ובלבול, ואיזה מצב דחייה מהכל. ומצד שני, אחרי כל ההרגשות האלו, מרגישים מה שמרגישים. כן? אני מרגיש שאני נמצא בכבידות. אני מרגיש שאני מזלזל ברוחניות. אני מרגיש שאני רוצה לישון במקום שאני צריך להיות ער ומשתתף. זאת אומרת, אני נמצא באיזשהו מצב, וחוץ מזה יש בי אני שבודק את המצב הנוכחי ורואה שזה כך. זה כבר, כמו שאני פסיכולוג לעצמי. כבר מי שנמצא במצב כזה, או שהוא נמצא איך קוראים לזה? שיזופרניה, נכון. או שנמצא בקבלה, שעדיין נוח, כן? זהו. בדואליות הזאת, זה כבר טוב. זה כבר דרגה. זהו. כן.
מה זאת אומרת לעלות חיסרון הכללי? כאילו בן אדם ביטל את עצמו, אז מה זאת אומרת, מי מעלה חיסרון הכללי?
אדם שמבטל את עצמו, הוא מבטל את האגו שלו, אבל מעלה מן דווקא לא מתוך האגו, מרצון להשפיע, מנקודה שבלב. הלאה? שיחשוב. אני עניתי.
כאילו, איך להחזיק מעמד בנקודה שבן אדם מעל המצבים, והוא מרגיש שעכשיו הוא ייפול לתוך המצבים. איך להחזיק מעמד בנקודה הזאת?
לתפוס את החברים ולהיות ממש לידם. כשאני מדבר על דברים כאלה, לא בא לי להגיד שזה בא מאישה, זה בא מהגבר שבא. ממש ככה. אפילו לשון ככה, לא... זהו? כן. טוב, אז אנחנו צריכים רק להגיד רק שלום לכולם. אנחנו נתראה יחד כולנו איתכם מתי?
10 בבוקר.
מ-10 בבוקר כבר יהיו לנו, מ-10 אנחנו נהיה בשידור?
בשידור.
ממתי? נו, לא כתוב אצלנו, לא יודעים. בקיצור, במשך היום, בבקשה, אני עולה על הדוכן, כן? ב-1:30, כן? בזמננו, ב-1:30, ועד 3, זאת אומרת, 1:30, אני מעביר גם שיחה וגם סדנה. לפני זה יש לנו שם ישיבת חברים מ-11:30 עד 12:30, כן? ואני חושב שזה יהיה בשידור. אז אני מזמין את כל החברים שלנו מכל העולם להיות בשידור שלנו בסביבה טובה. מ-11:30 עד 12:30 ישיבת חברים מיער בראשית, ומ-1:30 עד 3 אני לשירותכם גם כן משם נועם ומפעיל את הסדנה. ואחר כך ריקודים ועוד ריקודים ועוד ועוד ועוד. אז בבקשה תהיו איתנו יחד בסביבה טובה, ולכולם יום טוב,
והודעה מסודרת רק של הדבר הזה. פיקניק של חיבור בחול המועד פסח. כמדי שנה אנו יוצאים גם היום לפיקניק ענק של חיבור ביער בראשית. שיחה משותפת עם הרב לייטמן, סעודה חגיגית, פעילות להורים ולילדים והרבה שמחה. היום יום חמישי החל מהשעה 10 בבוקר, יער בראשית, פארק הארקון על גבול רמת גן, תל אביב. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר cup.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
יש דרכים שלא בחרנו, ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם. בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו, בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד. זמנים קשים כבר עברנו, אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו, אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. לעצב לחלוף זו רק התחלה ולא סוף, מכאן אפיץ את הבשורה, נגרש את השרה עם איש אחד בלב אחד, העולם יהיה מאוחד ונזרק כאן אהבה, נפריח את השממה. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו.